נגד למה קורה. חייבים להגיד שהם ידעו, הייתה להם אפשרות לדבר. זאת אומרת, עד עכשיו זה כנראה הייתה סוג של פגישה רשמית, ולכן זה היה חייב להיות כאילו מתורגם. תן לי לדבר אפילו, יש דרך אגב, שפה ידועה גם כן, שאנשים למרות שהם דוברים את השפה, הם מעדיפים בפגישה רשמית להתנהל בצורה של מתורגם, מתורגמן, לא רק בגלל הפורמליות, גם בגלל הדיוק. זאת אומרת, אני אולי יכול לנהל שיחה באנגלית, אבל שיחה שהיא קריטית לעתיד שלי או לעתיד של המדינה שלי, אני אעדיף שיהיה מישהו שיתרגם מעברית לאנגלית, שאני לא אפספס כלום. אז יכול להיות שעד עכשיו היה כזה פורמלי ורשמי והכל. תכלס, אני לא נראה לי שהאחים כל כך לא ידעו מצרית, כן? זאת לא הייתה, אני מאמין שזאת הייתה שפה ידועה מאוד בזמנם, שפה, טוענים אפילו שהייתה שפה בינלאומית. רק מה זה היה? יכול להיות, יכול להיות. מעניין. או שלא כולם ידעו, אז לכן הם העדיפו לנהל את זה ככה, לא יודע. קיצר, אז למה איפה ראיתי את הפרוש הזה, הוא אומר שהטענה הייתה, הוא פוחד, הוא אומר, בי אדוני, בוא ננסה לתאר, ליישב את הדברים בינינו, בלי מתורגמן. ואז הוא, כי כמובן, כאילו, בוא נסדר את הדברים ככה, אבל בעצם הוא משחזר את כל הסיפור. היה עוד וורט, נראה לי הזכרנו את זה כבר, שנתיים שלוש, שמה זה, למה הוא משחזר, אדוני שאל את עבדיו לאמור, יש לכם אב או אח? למה הוא חוזר לסיפור הזה? רגע, אתה רוצה לתת לבחור הזה עונש, לבנימין, עונש, למה? כי הוא גנב את הגביע. גביע, בניות גביע, כמה משלמים? 100 שקל, 200, 500, 1,000 שקל. יש כופר, כפל, 4 ו-5. אבל למה, איך הגעת לסכום כזה שהוא צריך להיות עבד לכל החיים? אז הוא אומר, מה, יוסף טוען, מה פתאום? זה לא גביע רגיל. זה גביע שנחש ינחש בו איש אשר כמוני. היה כל פעם, הוא דופק על הגביע, זה הגדול, קוראים לו ראובן. דופק עצמו על הגביע, או, זה מאותה אימא, זה שמעון. אתה תשב לידו. זה כל הפרטים של כל החיים שלהם, הוא יודע דרך הגביע, אז זה באמת גביע מאוד מיוחד. אומר לו, יהודה, תשמע, הרי אדוני שאל את עבדיו למור, יש לכם אבורך, אבא שלכם חי, אבא שלכם... למה לא שאלת את הגביע? למה היית צריך לשאול אותנו? אז כנראה שיש לכם מקורות מידע אחרים, חוץ מהגביע, זה לא כזה גביע מיוחד. אז אתה ייבשת את זה לגביע, סיפרת על הסיפור על הגביע. אז יופי, קח 500 שקל כמו שהגביע עולה ותשחרר אותו הביתה. זה הטענה שאומר לה. טוב, למעשה העסק מתגלגל, הוא מעורר את הרחמים של יוסף, בפרט למה שהוא מראה שהוא מוכן למסירות נפש בשביל בנימין, ואז אומר לו... ואז יוסף עוצר את התוכניות שלו. התוכנית המקורית של יוסף הייתה לגרום ליעקב אבינו לרדת למצרים. זאת אומרת, להשאיר פה את בנימין, לשלוח אותם חזרה, ולהגיד שבנימין לא משתחרר עד שיעקב אבינו בעצמו יורד. זאת הייתה המטרה, ואז היה הקיום של החלום, חלום השני, שיעקב היה יורד ומשתחווה ליוסף. עכשיו זה גם קרה, אבל זה קרה מתוך ידיעה שזה יוסף, זה לא קרה ממש מתוך גלות, אלא מתוך ירידה לבן שלו שנאבד, זה היה קורה בתור גלות, בתור המלך העריץ שמצווה עליהם לעשות את זה, אם יעקב היה יורד למצרים בתור גלות, אז זה היה חוסך את הגלות מעם ישראל, כי יעקב הוא בעצם כל עם ישראל באדם אחד, הוא אדם אחד שהוא כולם צאצאים שלו, וזה היה מקצר את כל התהליך של הגלות של מצרים. זאת הייתה המטרה של יוסף. תכלס, ולא יכול יוסף להתאפק, בכל האמצע ממעב, אז הוא אומר, אותי הוא כל איש מעליי, מתוודע אליהם, והייתם את קולו בבכי, וישמעו מצרים, וישמעו בפרעה, ויאמר יוסף אליך, ואני יוסף, העוד אבי חי, ולא יחנו אחיו לענות אותו, כי הוא לא מפניו. פה אנחנו חוזרים, אבל דיברנו כבר השנה שעברה, שיש פה שתי פירושים, מה זה אני יוסף העוד אבי חי? הפשט הפשוט, זה הוא שואל אם הוא חי. זה לא מובן, כן, העוד אבי חי, למה יש לו לשאול? הרי באותו רצף של זמן, שהם היו נמצאים אצלו, הם לא חזרו לארץ, ואז הוא שואל, מה שלום אביכם הזקן, אשר אמרתם, העודנו חי? והם אמרו, כן, וזאת אומרת, הם ענו לו. ואז הם לא יוצאים, הם רוצים להעיר לו, ירחיקו, חוזרים, שואל אותם עוד פעם, העוד אבי חי, מה יש לשאול עוד פעם? או, יפה. אז יש פה שתי תירוצים. דבר ראשון, ראיתי מישהו שמפרש, שאומר, אני יוסף העוד אביך, היא אומר, רגע, אני לא מאמין לכם. אתם מקודם סיפרתם לי על האח השני, על יוסף, שהוא מת, סליחה, אני יוסף. איזה עוד שקרים סיפרתם לי? העוד אביך הוא באמת חי, או שרק זה גם כן לצורך הדיפלומטיה? סיפרתם לי שהוא חי, כדי שאני לא אגיד לכם, זה גם אינטרסים. לכן הוא אומר להם, אני יוסף, אז אתם כבר תפסתי אוכל בשקר. העוד אבי חי, זה כן נכון לפחות. זה היה פירוש אחד. ראיתי לא טוב, ראיתי אחד הסורים, אומר את זה על פי הפשט. אבל ידועים דברי המדרש והבית הלוי, וכולם מחקרים ומעריכים בזה, שזה ביקורת שהוא אומר להם. כן, אבא ברדלה הכהן אומר, אוי לנו מיום הדין, אוי לנו מיום התוכחה, שהרי יוסף קטנן של שבטים היה. ולא יכלו אחיו לעמוד מפני תוכחתו, כשיבוא הקדוש ברוך הוא ויוכיח לכל אחד ואחד לפי מה שהוא, על אחת כמה וכמה. אז בעצם גם פה, אז בעצם מה הוא אומר להם יוסף? מה התוכחה שהוא אומר להם? הוא אומר להם, אתם באים ואומרים נפשו קשורה בנפשו, ותן הרעה ברע, ואיך אלה אל אבי, והנער איננו איתי. כל כך אכפת לכם מהכבוד של אבא, כלפיי. זאת אומרת שאני לא בסדר, כי אני לא דואג לאבא. זאת אומרת, תוכנת פענח, המשנה למלך המצרי, הוא ממש פושע שהוא לא דואג ליעקב אבינו, ואיך הוא מעיז לנתק את הילד מאבא שלו, וביקורת קטלנית אמרתם, נכון, אבל אני יוסף. העוד אבי חי, רגע, אותי מכרתם, מה היה אז? אז לא היו צריכים לצעוק, איזה פשע זה שמוכרים את האבא, והם לא דואגים לנפשו קשורה בנפשו, ובין זקונים מולו והכל. כן, יכול לחיות, נכון, והתוכחה הזאת היא תוכחה כל כך קשה, כי זה איך בית הלוי קורא לזה, הוכיחך וערך לנגדך. זאת אומרת, אני מוכיח מתוך הדברים שלך. זאת אומרת, כאילו, הקדוש ברוך הוא מגלגל את הבן אדם למצב של, יש דברים, איך קוראים לזה, מצדיק רשע ומרשיע צדיק, תואבת השם גם שניהם. כך אומר הפסוק משלי, מסבירים שמה זה תואבת השם גם שניהם. יש אדם שהוא תמיד רואה חיובי, הוא מצדיק רשע והוא מצדיק צדיק, אצל כולם הוא רואה רק טוב. זה בסדר. לא הייתי אומר שהוא בא לתחנה חדה שהוא מגדיר כל דבר נכון, אבל זה לא נורא. יש לפעמים אדם שהוא מרשיע רשע ומרשיע צדיק, אז כולם הוא רואה שלילי. נו נו, בדרך כלל זה מגיע פשוט רע לו בחיים, אז כולם רעים, כולם זה, אבל זה גם כן לא תועבה עדיין. זה לא טוב, אבל לא תועבה. אבל יש אדם שהוא מצדיק רשע, הוא מרשיע צדיק. כשהוא רואה צדיק, אז הוא תמיד רואה את השלילי. הוא בטח התכוון, הוא בטח עשה ככה, והוא בטח יש לו אינטרסים. וכשהוא רואה רשע עושה משהו רע, זה בטח יש היגיון במשהו עושה, נכון? זה צריך לעשות. מצדיק רשע ומרשיע צדיק, תואבת השם גם שניהם. ששניהם ביחד זה תואבת השם, זה הכי גרוע שיש. לא, ובאמת רואים גם על בן אדם, על מי שהוא מצדיק ועל מי שהוא מרשיע, אפשר לראות איפה האדם עצמו נמצא. יש סיפור מעניין, עוד פעם, אני לא יודע מה המקור שלו המדויק, אבל יש בליקודים האלה של חוכמת שלמה המלך, יש ספר כזה, יצא השנה בערך, כיתו, אז עוד פעם, אני לא יודע כמה הוא מקורי ומדויק, אבל יש שם סיפור ששלמה המלך פעם, היו שלושה אנשים שהשקידו כסף יחד בעסקה, והכסף נעלם. ואז השאלה הייתה מי הוא הגנב. מי הגנב של הכסף? שלושה מכחישים. אז אמר, הם הגיעו לשלמה המלך, השלמה המלך אמר להם שאו, טוב, בואו תהיו אצלי, בואו זה, כאילו לא ענה להם מיד על המקום. שם את התנות, ראה שזה קשה מאוד לענות על השאלה הזאת, אז הוא בעצם אמר, בואו תישארו פה, ואז תוך כדי יושיב אותם יחד לארוחה, והארוחה אמר שיש לו איזו שאלה קשה שמטרידה אותו. הגיע אליו איזה עכשיו איזה דיון עם איזה בחורה ששמרה נאמנות לערוס שלה, ותוך כדי היא הלכה בדרך, ואיזה שודד ניסה לשדוד אותה מהכסף שהיה אצלה, והתחננה אליו ואמרה לו שהיא בדרך לערוס שלה, שכל כך הרבה זמן היא שומרת לו אמונים, אז הוא רחם עליה ונתן את הכסף, איזה סיפור שלם. השאלה היא, מי צריך לקבל את הפרס? האם היא ששמרה נאמנים אמונים לערוס, או הערוס שגם כן לא התחתן למישהי אחרת, או השודד שוויתר על הכסף? מי הוא זה שצריך לקבל את הפלש מבין השלושה? וכל אחד אמר כאילו את הנטיית הלב שלו, ואומר, זה שאמר שמגיע פרס השודד, כנראה שהוא הגנב. זאת אומרת, כל אדם יש את הנקודה ששם רואה, וואו, זה ניסיון קשה, זה באמת התגברות לא רגילה. זאת אומרת, לפי איש, לפי מהללו, כל בן אדם לפי מישהו מהלל, אתה יכול לראות מה איש בעצמו, מה הוא בעצמו, לפי המהלל שלו, לפי מישהו מהלל, לפי מה שהוא מחשיב. אתה רואה את ה... לא, לא, יש שם, אני לא מוכן כרגע את כל הפרטים של הסיפור שלו, יש סיפור שלם. טוב, לענייננו, אומר להם, יוסף את הביקורת הזאת, אני יוסף העוד אבי חי, ולא יכלו לאכוב לענות אותו, כי נבלו מפניו, נבלו מפניו מפני הבושה, בישו ממנו. והיום אומר יוסף אל אחיו, גשונה אליי והיגש, הוא אומר, רשי, ראה אותם נסוגים לאחור, אמר, עכשיו אחי נחלמים, קרא להם בלשון רכב את החנונים, והראה להם שהוא מהות. זאת אומרת, פתאום הם מתביישים, משהו כלשהו, מה קרה? זה לא... הם כאלה צדיקים, הם מכרו אותו. הוא עבר פוטיפר, עבר עבד, עבר חיים שלמים. אבל עכשיו החיים שלמים. אז למה הוא כזה יוצא מגדרו לפייס אותם? קשונה אליי והיגשו. זה פשוט למה הוא עושה את זה. כי המשפטים הבאים שהוא אומר, הוא באמת מתכוון אליהם. זה לא מילים. הוא באמת מאמין וחושב שזה המציאות הנכונה. ואתה אל תעצבו והליכר בעיניכם כי מחרתים אותי הנה. כי למחיה שלחני אלוקים לפניכם. כי זה שנתיים הרעב בקרב הארץ, ועוד 5 שנים אשר אין חריש וקציר. וישלחני אלוקים לפניכם, נתון לכם שרית בארץ ולאחיות לכם לפליטה גדולה. ואתה לא אתם שלחתם אותי הנה, כי האלוקים. וישימני לאב לפרעה ולאדון לכל ביתו ולמשה בכל ארץ מצרים. יוסף באמת מתכוון למילים האלה, הוא באמת מתכוון לזה. הקדוש ברוך הוא מחר אותי למצרים, הקדוש ברוך הוא לא מחר אותי, שלח אותי למצרים בשביל תפקיד, כדי להציל את כל העולם מרעב, להציל אתכם מרעב, למחיה שלחני אלוקים לפניכם, לכל העולם, להחיות לכם לפליטה גדולה, לשום לכם שארית בארץ, גם שארית בארץ, וגם פליטה גדולה, זה שני דברים, כן? וגם... האלוקים שם אותי פה, ולכן אין לו מה, הוא לא כועס עליהם, אין לו מה לחוף עליהם. הקדוש ברוך הוא שם אותו, והקדוש ברוך הוא שלח אותו, והוא פה בשליחות, שהקדוש ברוך הוא גלגל אותה, אז בעצם הייתם חלק מהעניין. לא, אז אצל יוסף הצדיק לא. כן. כן. השאלה מי אומר את זה? אתה צורק לגמרי שהחוטה יעשה. כן. בסדר, זה עוד דבר, זה עוד עניין, אני לא חושב שזה קשור. אני לא חושב שהוא רוצה את זה בשביל לחיות יחד במשפחה. הוא כבר עושה את החיים שלו, הם בחיים שלהם, אני לא חושב שיש קשר ישיר. ברור, חיים לבד, ואין חיים לבד, זה הכל. אז יעקב הוא בקושי נפגש, בשבילו לספר ליעקב איך הסיפור הזה התגלגל. אבל, כן, לא, אבל זה ברור ש... פעם, אתה בעצם מציב נקודה שיש הרבה פעמים לאדם חטא, ולאדם עשה משהו לא בסדר, ואז הוא אומר, מה, זה שאז גרמתי לך נזק, זה משמיים היה צריך להיגרם לך נזק, כאילו, זה לא אני, זה הקדוש ברוך הוא. זה ברור, יש איזה סיפור עממי שמספרים על בן אדם, ככה שמגיע לזה כסף ומספר, לא יודעים מה הוא עשה לי אתמול, ראובן, אתמול הוא פגע בי, מה עשה הקדוש ברוך הוא? נו, אתם חושבים שהקדוש ברוך הוא שתק? מה עשה הקדוש ברוך הוא באמצע הלילה? באתי, ניפצתי לו את כל החלונות של הבית. קיר את הסיפור הזה? יש סיפור עממי כזה שאתם מספרים. מה עשה הקדוש ברוך הוא? ניפצתי לו את כל החלונות של הבית. אז זה ברור שזה לא, אדם לא יכול לבוא ולהגיד זה, ומה עשה הקדוש ברוך הוא. אבל כשאני גם בעצמו אומר את זה, זה הסתכלות אחרת לגמרי. זאת הסתכלות של אמונה. כן? שהוא בא ואומר, לא הוא ניפץ לי את החלונות של הבית. הקדוש ברוך הוא רצה לגרום לי את ה... רצה שיגרם לי הצער הזה, או השליחות הזאת, או הצורך הזה. נכון, אלוקים אמר לו, כלל, מי הוא עושה, זה לא הוא, זה אלוקים אמר לו, אולי נראה השם באונגי. ואצל יוסף הצדיק, זה בדיוק הנקודה הזאת, ויוסף הצדיק נשאר בצדקותו, זה הכל. והוא אומר, זה הקדוש ברוך הוא רואה בעיניים. יש פה להביא חיים לכל העולם. זה להביא חיים לכל העולם. אז נכון, עברתי סבל, סבל שהכשיר אותי לתפקיד גדול של להביא חיים לעולם, למחיה. אז בשביל המחיה הזאת הייתי צריך לעבור ניסיון עם אשת פוטיפר, והייתי צריך לעבור עזות, והייתי צריך לעבור סדרה שלמה של חיים קשים מאוד, בשביל זה הטירונות ארוכה וקשה, בשביל להיות זה שהקדוש ברוך הוא הביאו דרכו חיים לעולם, המלך 80 שנה. זה ההסתכלות, זאת ההסתכלות של יוסף. עכשיו הוא אומר את זה לאחיו, הוא באמת חיים, הוא מאמין בזה, זה לא מיליון. הם צריכים את התיקון שלהם, אבל זה לא בא ממקום אישי. זה שהוא מעביר אותם את כל הקורס עד עכשיו, כן? תלכו, תחזרו והכל, זה באמת איזו גישה אמיתית שאומרת, הוא צריך ללמוד, הם צריכים ללמוד. כן, טוב, אז יש לנו פה, ויאמר יוסף אל אחיו, אני יוסף, אחיכם אשר מכרתם אותי מצרימה. אני יוסף, הוא אומר פעמיים נראה לי, נכון? כמה פעמים הוא אומר אני יוסף? ואומר זבל אחד, אני יוסף העוד אביחי ולרשבו אחד, נעזור פסים אומרים פניו, ואומר זבל אחד, פשונה אליי והיגש, ואומר אני יוסף אחיכם, מה שמחרתם אותי מצרים, עוד פעמיים. פעם ראשונה זה ביקורת, פעם שנייה... לא, יש כאלה שרוצים שהשאר מחרתם אותי מצרים, רוצים לומר שזה ההפך, זאת הוכחה שאני יוצא, כי אף אחד לא ידע שזה הייתה מחירה שלהם, זה היה סוד, אף אחד לא ידע מזה, ואפילו חוץ מיוצף עצמו, אפילו נביא לא ידע מזה, ככה אחד הראשונים אומר, וזה הסימן שהוא נותן להם. רש"י נראה לי שזה באמת רש"י מתכוון. מה? לא, יצחק, רש"י אומר שרי יצחק ידע. נסתירה, אבל במדרש כתוב שאף אחד לא ידע אפילו נביא, ורש"י כותב שרי יצחק כן ידע. איך מה נשום במדרש? שאף אחד לא ידע אפילו נביא. יצחק, למה אתה כתוב שרי יצחק כן ידע? רש"י אומר פה, גישונה אליי, ראה אותם מסוגים לאחר, אמר, זה הראה להם שהוא מעול. כנראה שרשי לומד את זה מביומר, אני יוסף אחי שם אשר מחרתם אותי מצרים, מה זה אני יוסף עוד פעם? כי הוא חשב שהם לא מאמינים לו. אז הוא הראה להם ואמר להם, הנה תראו, אני יוסף. נכון, 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 נכון. אבל כנראה שהם ישבו להבדיל, אני לא יודע. לא, זה בהמשך, זה בהמשך. בהמשך הוא הרי גדרה מכל מצרים. רגע, זה היה לפני. הוא אמר, לכו אל יוסף אשר אמר לכם תעשו. זה הרב כבד בארץ. אני אומר לך, אני לא יודע. ויפתח אלו, בתך כתוב, והרעב היה על כל פני הארץ, ויפתח יוסף את כל אשר בהם, וישבור למצרים, ויחזק הרעב בארץ מצרים. לא כתוב שהוא דרש מהם למול את עצמם, בפרשה שלנו כתוב שבהמשך הוא דרש מהם למול את עצמם. כן, זה בהמשך הרעב. אז יכול להיות שזה מדי להמשך. ההבנה הפחיתה היא באמת כמו שאתה אומר, שזה כבר בהתחלה הוא דרש את זה, עד שהתורה מספרת את זה להמשך. אבל יכול להיות באמת שזה היה רק להמשך. אולי בחמש שנים רעב שהיו אחרי קצירת יעקב. אז היה... כן, זה נדחה, זה היה חמש שנים האלה. מה אתה אומר?
אני
עושה,
אני
עושה, אני עושה, אני עושה, אני עושה, אני עושה, אני עושה, אני עושה, אני עושה, אני עושה, אני עושה, אני עושה, יש פה פירוש אחר שאומר שאני עושה, מה זה אני עושה פעמיים, אומר רבי עזרא עתיה, ראש ישיבת פורת יוסף, רבי עזרא עתיה אומר ככה, רבי יונתן אייבשי, ביערות דבש, דרוש תצבב, כותב על הגמרא במגילה יהודה מודבט, ובעוד מקומות הגמרא אומרת שאבשלום, אחרי שאבשלום נרצח, אז מספרים לדוד, דוד הרי הזכיר שלא יערבו אותו, אבל מספרים לדוד שאבשלום נרצח, אז אבשלום בוכה, על, דוד בוכה על אבשלום, ובוכה, אומר אבשלום בני, בני אבשלום, אבשלום בני בני, מי ייתן מותי תחתיך, אני אבשלום בני בני. סך הכל אומר שמונה פעמים את המילה בני, והגמרא אומרת מה זה השמונה פעמים האלה, או שבשמונה פעמים הוא העלה אותו, בשבע פעמים הוא העלה אותו מגיהנום, בשבע מדורי גיהנום, פעם השמינית, או שהוא חיבר את הראש לגוף, רגע, גמרא מחוטה, לא גמרא מגיעה, או שבפעם השמינית הוא חיבר את הראש לגוף, או שבפעם השמינית הוא הכניס אותו לגן עדן. זאת אומרת, סתם, אתה רואה שזה יכול להיות לחבר את הראש לגוף, שיקבר בכבוד בעולם הזה, זו דרגה שקולה לגן עדן. זאת אומרת, אחרי שמונה אפשר לפעמים לצאת מגיהנום, זה הדבר הבא. נושא הערה. אבל בכל אופן, הוא אומר, מה זה אבשלום בני? הוא אומר, אבשלום בני, בני, בני. האמירה הזאת של בני מוציאה אותו מגיהנום, איך זה עובד? אז רבי יונתן אייבשיץ, זה ירוש בשביל, שזה לימוד זכות. דוד המלך אומר, תראה, זה לא טבעי, זה לא נורמלי, זה לא ייתכן. בן יעשה דבר כזה לאבא, בן ירוד ואבא בצורה כזו, אבשלום בני, בני, אבשלום, בני, בני אבשלום, בני, וכל פעם שאומר בני, זה בעצם לימוד זכות עליו, אומר, זה לא ייתכן, רק מה זה? זה משמיים. זה, הקב"ה גלגל את זה וגרם את זה שזה יקרה, זה לא הוא, זה לא אשמתו. הוא היה שליח שזה יקרה, כאילו, כמו רמז הקדוש ברוך הוא למלאך הממונה על התאווה, והוא גרם לו לחתום, גם פה הוא מלמד עליו זכות, שזה לא מצב טבעי, זה לא נורמלי, זאת לא הייתה בחירה שלו, הוא היה כביכול אנוס לעשות את הדבר הזה, אנוס, זה היה עונש שלי, שאני הייתי צריך לקבל, ולכן הוא עשה את זה. זאת אומרת, להגיד אבשלום בני, זה סוג של לימוד זכות, שהדבר הזה, זה לא ייתכן. שזה זה מגיע ממנו, ועל ידי זה הוא הוציא אותו משבעה מדורי גיהנום והביא אותו לגן עדן. רבי עזרא עשייה, פה, זה אותו עיקרון. אומר יוסף אליך ואומר להם, אני יוסף. ועכשיו הוא רואה שהם לא רגועים. אומר להם, אני יוסף אחיכם. זה אחווה, אנחנו אחים. אז זה לא הגיוני הדבר הזה שהיה אמור לקרוא. זה לא היה אמור לקרוא את הדבר הזה. גם אתם, זה לא הייתה בחירה שלכם. זה היה, משמיים גלגלו את זה, על זה עצרו, למחייה שלך, אני אלוקים. הקדוש ברוך הוא גלגל שהדבר הזה יקרה. הוא גלגל את זה דרך זה שאתם תעשו את זה. אבל זאת לא באמת הייתה רק בחירה שלכם. טוב, זה ברור שזה הדברים שיוסף אומר פה, שהרב עזרא עשייה אומר שזה בעצם רמוז גם בתחילת הדברים, שהוא אומר, אני יוסף אחיכם. עכשיו, החזרה הזו פעם שנייה באה להדגיש את הנקודה הזאת. אתה אומר? זה ברור. נכון, יש מדרש כזה. כן, כן, יש מדרש כזה שלמרות הכל יוסף לא אמר שהוא פולח, זאת אומרת, יש הרבה פעמים שאתה בוגר בן אדם, פגעתי לך, אמרה, לא, פסום זה בסדר, אתה אפילו פגעת בי, מי אתה בכל שתפגע בי, גם, לא פגעת ולא פגעת ולא פגעת והכל, וזה לא נחשב מחילה. מחילה צריכה להיות, אני מוכן. יש סיפור מחסיד מאוד עם שהיה עם חיים אויזר גרושינסקי. חיים אויזר גרושינסקי, הרי הייתה לו בת יחידה. לא היו בנים בכלל, הייתה לו בת יחידה, והבת הזאת, נספרה בתור בחורה בת 15 או משהו כזה מבין את הבת הזאת ובעצם נשאר בלי זרע בלי צאצאים חיים עוזר גרודים כי אין לו נכדים זהו, הוא נשאר בלי צאצאים וכשהיא הייתה חולה זה עוד היה בחייה חפץ חיים אז הוא שלח לחפץ חיים לבקש ברכה בשביל הבת שלו חפץ חיים לא הסכים לברך חפץ חיים אמר ולפגוע בבחורה זה כלום זהו, זה המיון של חפץ חיים מצ'פן המעיד לי גורניש, ולפגוע בבחורה זה כלום. השליח חזר לרב חיים אויזר, גורז'ינסקי, ואומר לו, חפץ חיים לא מוכן לברך, הוא אומר, ולפגוע בבחורה זה כלום. טוב, הרב חיים אויזר עשו את החשבון הנפש שלו, ונזכר שכשהוא היה חתן, הוא היה אילוי עצום, הוא היה בחור בן 14 שידע את כל השעת, ובמש, אתה יודע, בגיל 14 כבר שיתחו אותו. אז כמובן, לא התחתן בגיל 14, שידחו, עשו כבר את הרוסים וזה בגיל 14, ואז חיכו כמה שנים עד שהוא התחתן, ככה זה הלך הסדר. והוא היה בחור מאוד מוכשר, ואדם מאוד מאוד עשיר לקח אותו לחתן. עכשיו, מה קורה העשיר הזה? באותה תקופה של הרוסים ירד מנכסיו, הפסיד את הכסף. הוא הפסיד את הכסף, ואז ההורים שלו, של רב חיים אויזר, אמרו אותנו שסליחה, אם זה היה רב גדול, איבד את הכסף, עדיין יש את התורה, אבל הבן אדם הזה בעצם אין לו, לא היה לו כלום חוץ מכסף. לקחו אותו רק בגלל שהוא היה אדם עשיר, והוא יפרנס את הבחור, אבל עכשיו אין לו את זה, אז לא, לא חייבים לו. והלכו וביטלו את השידוך. מה? הוא עצמו, אני לא יודע. טוב, יכול להיות, אני לא, באמת, אין לי מוטיין, זה לא שאני יודע את הגרסה שאני אומר עכשיו, כך שמעתי. בקיצור, ביטלו את השידוך. ביטלו את השידוך. והיא אף פעם לא מוכלה. היא אף פעם לא מוכלה. ומה שקרה, רב חיים אויזר רע. כאילו שלח מישהו אליה לבקש ממנה מחילה, והגיע אליה והיא אמרה שמה פתאום, אני, פעלי היום הרבה יותר טוב ממנו. אני שמחה שלא התחתנתי איתו. לא רציתי אותו בכלל, כזה מושחת וזה, מה פתאום, עדיף לי זה שיש לי היום. הייתה נצועה לך, אני תחייב את זה גם למי. הייתה נצועה לי רב גדול, רב מכובד או חשוב, אבל לא רב חיים אויזר, כן, עולם אחר. וכיתו, היא התעקשה שלא למחול, והוא ביקש והתחנן והכל, ואין על מה, אין על מה, לא פגעת בי. זה בכלל לא נחשב אצל הפגיעה. והוא חזר, עכשיו היא חזר לרב חיים אויזר שזה המצב, אז הוא אמר, טוב, אין מה לעשות. כן, הפגיעה אין על מה למחול. זה כאילו הייתה הטענה שלה, ואז לאט לאט היא כבר הגיעה למצב של כסיסה, והוא בינתיים התיישב מהר לכתוב כמה תשובות, כי היה איזה סיפור של אגונה באותו זמן, הייתה צריכה היתר. הוא ידע שבימי השבעה הרי עשו דברי תורה. אז מהר מהר, כשהבת שלו גסוסה, הבת היחידה שלו גסוסה, הוא יישב מהר מהר לכתוב את היתר הגונה הזה. להספיק לכתוב את היתר הגונה בשביל שהיא יתקבל את זה שבעה ימים יותר מוקדם. טוב, חיים ריזר וזה משתלח, זה הפובלי אפיינד. אבל זה בעצם, יש את הדבר הזה של אין לי מה למחול, כי בעצם לא הייתה פגיעה בכלל, שבמקרים מסוימים זה יכול להיות יותר גרוע. יש מדרש כזה שאומר שזה גם היה פה אצל יוסף הצדיק. יוסף הצדיק אמר, אין מה למחול, אין פגיעה, לא פגעתם. אבל בפועל הייתה פה איזושהי פגיעה. היה פה משהו, לפחות מבחינתם. ואם הם היו מבקשים סליחה, והוא היה תולח, זה היה מתכפר, אבל זה לא קרה, זה לא... יש פה משהו... הם ביקשו בהמשך, הם אומרים לו, בסוף פרשות היחי, אחרי שיעקב אבינו נפטר, הם אומרים, ארוויך סיבה לפני מותו לימור, אנא אתה נא פשע אחיך וחטאתם, כי ראה גמלוך, ואתה נא אתה נא פשע עבדי אלוהי אביך. אבל שם גם הוא לא אומר להם סליחה למה, כי שם הוא אומר, רגע, על מי אתם עובדים? מה פירוש? הרי יעקב אבינו בכלל לא ידע מה היה סיפור. הם לא סיפרו לו. והם היו בטוחים שיוסף מספר. יוסף בפועל לא הגיע לבקר את יעקב כל אותם שנים, בשביל שהוא לא יצטרך לספר לו מה קרה, הוא לא רוצה לספר רע לאחים שלו. בתקופה האחרונה שמגיעים ליוסף, יוסף מגיע ליעקב, הם לא מדברים בכלל על הנושא. עכשיו בפועל, יוסף יודע שאבא שלו, יעקב, בידיעה בדרך הטבע, לא יודע מה היה הסיפור. ולכן כשהם באים ואומרים לו שיעקב אבינו ציווה לפני מותו לאמור אנא עשה נא פשע אחיך וחטאתם, איך הוא יודע שפשעתם בכלל? מי סיפר לו? אני לא סיפרתי, אתם סיפרתם לו? איך הסיפור הגיע אליו? כן, זה טוב. יש עוד כמה וכמה שאלות על זה. ככה זה נראה לי רבי נצליים, בעלי התוספות, כותב שהוא לא סיפר בכלל, אבל יש גם עוד דבר, כי אתה רואה גם בשיקלת ידיו, כי מנשה הבכור, אז כתוב שיוסף מאוד מאוד נלחץ מזה, נכון? יוסף ביקש להסיר את יד יעקב מראש אפרים לראש מנשה, כי הוא הבכור, ומאוד מאוד, כאילו לוקח את זה מאוד קשה. אז המדברים הראשונים שהסיבה הייתה, כי הוא רואה, רגע, הרי כל הסיפור איתי התחיל, למה? כי אבא ביקר אותי בין הבנים. זאת אומרת, למרות שאני לא גדול מכולם, הוא נתן לי את הכבוד של הבכור, עכשיו הוא משחזר את הסיפור הזה עוד פעם, אולי זה לא טוב שלא סיפרתי לו. אולי הוא כן היה צריך לדעת את הסיפור, מה נגרם כתוצאה משתי סלעים מילה שהוא הוסיף לי בבגד, מהקטון הקפזים. אז לכן הוא מבקש להסיר. אומר לו יעקב, ידעתי בני ידעתי, אני יודע יותר ממה שאתה חושב שאני יודע, אני יודע בדיוק מה יתגלגל. פה אין מה לדאוג, כי גם הוא יהיה לעם וגם הוא יגדל, ועולם אחיו הקטון יגדל ממנו ודברים ולא... פה יש סיבה לזה, פה זה לא יגרום לקינה. כשיש סיבה זה לא גורם לקינה. דרך אגב, זה רואים בפרשה שלנו, שיוסף נותן להם חליפות שמאלו, לבנימין הוא נותן יותר. נכון? הגמרא שואלת, רגע, מגילת דף ג', לעולם אל ישנה אדם בינו בנו בין הבנים. יוסף רואה מה שקרה איתו, והוא עדיין הולך לבקר את בנימין על פניהם, הוא לא חושב שאותו דבר יקרה עוד פעם? אומרת הגמרא, לא, יש לזה סיבה. מה הסיבה? הוא בא לרמוז על מרדכי הצדיק, שעתיד לצאת מבנימין, שהוא יהיה לו 5 סוגי בגדים, מרדכי יצא מפני המלך, מלך מלכות, כאן לתחור, ועתר את העם זה ואם ככה, ואם ככה אז מה? אז הגאון מבין לאומר שזה היה באמת 5 בגדים בשווי של בגד אחד. אבל פה המשמעות היא שאם יש לזה סיבה שהיא לא קשורה לזה שיש ילד שצריך חליפה יותר גדולה כי פשוט יותר שמן, זה לא סיבה לקנה בו, נכון? כל בית יודעים שהוא צריך את זה, הוא צריך את זה. שאין סיבה שהוא יקבל יותר. הוא מקבל יותר כי הוא יותר אהוב, זה מה שגורם לקינה. כשיש סיבה, מנשה ואפרים אומר ליעקב, ידעתי בני ידעתי, יש פה סיבה. לכן זה לא יגרום לקינה, כמו אצלנו הפרשה, כשהוא מוסיף 5 חליפות צמנות, יש פה סיבה. כי לרמז על מרדכי, יש פה סיבה, זה לא יגרום לקינה. טוב, השם יעזור שנזכה בקרוב לייחוד של סוף הפרשה, של ההפטרה, של עץ אחד, שיהיה בעזרת השם בקרוב ממש, את הייחוד של יוסף ויהודה, בגאולה שלמה במירב ימינו אמין. רבי חנן מהקשה עם הרצה, רגיש ברוך ואת ישראל, נפתח בו להם תרום, מקרה שנמה, אני חופש שמה, תתקוי, יגדיל תוירו וידיר.